ברצוני לדבר על הסבלנות. שאלתי, מה ההפך מסבלנות? קנאות. לפחות זו התשובה שנתתי לעצמי. אולי בהשראת הפרשה שקראנו אתמול, על פנחס, שבקנאו את קנאתי. אבל בעיקר, בגלל צורך של הימים האלה, במיוחד ימי בין המצרים, אנחנו אבלים על החורבן, והאבלות שלנו כמובן היא לא משהו, זה טקס כזה סנטימנטלי של העבר, איך קוראים למילה שמתרפקים על העבר? ככה, נוסטלגי, כן. אלא המועדים שלנו הם עניינים של תיקון. וגם לי זה, כל אחד שחי במציאות העובית שלנו כאן, עם עיניים ואוזניים ולב פתוח, רואה שהנושא של סבלנות הוא נצרך. במעגלים הרחבים, החברתיים, כל הנושאים שמדברים עליהם בכותרות גדולות, ובעצם זה מתחיל במעגלים המאוד מאוד אישיים ומצומצמים ואינטימיים של אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין אדם לעצמו. תמיד מגיעים לאטום הזה שמחיה את הכל. אהבה, כן, היה פעם המשורר עוד מנור, כן, אמר, לא דיברנו עוד על אהבה, מאז זרמו הרבה מים בירדן, ומדברים הרבה על אהבה, בעיקר מדברים על לפני הדיבורים הגדולים על אהבה. אני חושב שאולי יעזור, אני אעשה את הזמן הזה, שהשמחה המשפטית של הרב יואב, שבזכותו נקראתי אל הדגל כאן, לדבר קצת על משהו שבאמת בקטנה, כמו שאומרים, כאן ועכשיו, מאפשר לנו להיות אנשים אוהבים, היכולת לחיות בעולם הזה עם ראות גדולות, עם מחשבה גדולה, עם יכולת, הפסיכולוגים קוראים לזה להכיל, להכיל, בחף, כן? יכולת לראות תופעה שאם אני הייתי אלוהים, אז היא לא הייתה במציאות, כן? אני לא, היא לא כמו שאני רוצה. היא לא כמו שאני רוצה, היא שונה ממה שאני רוצה, היא מצבנת אותי, היא מרגיזה אותי, היא תקועה לי, ואני לא נופל מהכיסא, ואני ממשיך להתהלך, ואני מחזיק מעמד, ואני שומר על העמדה הנפשית, הרוחנית שלי, וממשיך להתקדם, וממשיך לקדם את הגאולה. המשותף, כמובן, לקנאות ולסובלנות, ששניהם באים לקדם את העסק, באים לקדם את הגאולה, באים לעשות טוב לעולם. גם הקנאי בקנאותו, והסבלן בסבלנותו, והסובלן בסובלנותו, רוצים טוב. אנחנו לא מתעסקים עם אנשים שרוצים רע. זה מחוץ לדיון שלנו. אנחנו מדברים על אנשים כמונו שרוצים טוב. רוצים להיות הורים טובים, רוצים להיות בני זוג טובים, רוצים להיות יהודים טובים, רוצים להיות שכנים טובים, רוצים להיות אזרחים טובים, רוצים להיות טובים, ורוצים להיות טובים באופן פעיל. וחיים בעולם הזה, הזה כמו שהוא, שעוד לפני שנהיה עקב למישור, והשמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני האדם, ובארץ יש קוצים ודרדרים וגאיות וכל מיני דברים כאלה שצריך להתהלך בהם. הייתה פה הרמת יד מקודם, כן?
יש מושג כזה של קנאות, לקנות באחר, כאילו, למה לא יש ככה ולי אין זה. יכול אולי להסביר מה, איך כאילו זה, ההורים פנחס קינה.
כן.
אז הוא לא קינה בקטע של למה הוא עשה ככה ולי אין. אז מה ההבדל בין המילה קנה היא?
כן, השאלה, ברור המושג קנאה, יש קנאה ב וקנאה ל. הקנאה במישהו היא כמובן מגונה, חוץ מקנאת סופרים, תרבה חוכמה וכו', אבל אם מקנא בוולבו של השכן, זה ודאי מגונה. אנחנו מדברים על קנאה ל. מה שפנחס עשה הוא קנא להשם. אדם רואה את אשתו מסתגרת עם אחר והוא מקנא לה. וזה משובח, כן? זאת אומרת, הוא אוהב אותה. מכיוון שאני אוהב מישהו, אני אוהב את הילד שלי, אז זה קשה לי, קשה לי לראות אותו מתנהג לא יפה. קשה לי לראות אותו מזייף או כל מיני דברים כאלה. אני אוהב אותך, אני אוהב כל יהודי, אז קשה לי לראות אותו מחלל שבת. אני מקנה את קינת הנשמה שלו, אני מקנה לו. ואם אני באמת עם לב, עם כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומיה, אז אני לא נשאר אדיש. אני, קורה לי משהו כאן, קורה לי משהו. מה אני עושה עם התסיסה הזאת שמתוררת בי כשאני רואה יהודי נוסע בשבת? כן? מה, כן? אז יש פה קנאה, קנאה להשם, קנאה ליהודי, קנאה לטוב. על הקנאה הזאת אנחנו מדברים. דרך אחת ראינו אצל פנחס, הוא לוקח חרב והורג. והתורה אומרת, פנחס בן אהרון, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיד את בני ישראל בקנאתי. זאת אומרת, פשט הכתוב שפנחס במעשה הקנאות שלו הציל את עם ישראל. זה שהוא לקח רומח בידו ונכנס אל הקובה והרג את שניהם, הרג נשיא בישראל. מהשמיים אמרו לו, שכוח, כוונותיך רצויות, מעשיך הרצויים, טוב עשית. וכן אמרו לו, היא נותנת בריתי שלום. אנחנו מכירים את רש"י שאומרים, למה יחסו הכתוב לאלעזר ולאהרון? אנחנו מכירים, יודעים איזה פנחס, כן, התורה לא מתחילה כאן. למה צריך להגיד לנו שהוא בן אלעזר, בן אהרון? סנהדרין, רש"י מביא את זה, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. הרי איתם בן פותי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא כתוב ויחסו אחר אהרון. זאת אומרת, השבטים, כל עם ישראל עומד ורואה את המחזה, איך פנחס ויקום מתוך העדה, יוצא, כן, עושה צעד קדימה ועושה מעשה. מה הייתה האמירה בשדרות העם? אמרו, ראיתם? או, צדיק, יש לו פאות כאלה יפות, וזה אצטלה של אהרון, כן, נחמד כזה, וזה, הנה, השד יצא מהבקבוק, הנה, איתו, הרי אלעזר נסע מבנות יתרו. ויתרו, לפני שהתגייר, היה כהן לעבודה זרה. עכשיו, עבודה זרה, שאומרים, עבודת אלילים, זה לא טעות אריתמטית בחשבון שיש אלוהים אחד או שניים או שלושה. זה עובד עבודה זרה, זה ברברי, זה אדם גס. זה אדם שאין לו מעצורים ליצרים שלו. הוא נותן פורקן, יש לו אלוהים לכל יצר, הכל מותר. כל התאוות, כל היצרים, כל הדברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זורמים עם זה, כן? זה אדם רע וגס מאוד. אז אמרו השבטים, הנה, אתם רואים? הנה יצא הגנים, הגנים של סבא שלו, הנה התעוררו, הנה הברברי יצא מהחליפה המחויטת שלו, לוקח חרב והורג. בא כתוב, ויחסו אחר אהרון. לומר לך, לא. מה שעשה פנחס זה לא בגלל המידות שלו, אלא למרות המידות שלו. פנחס זה נכד של אהרון, באמת, בהתנהגות הזו שלו, הוא פעל כנכד של אהרון, לא כנכד של יתרו. הוא עשה את מה שהוא עשה מסיבה אחרת. כי זה מה שצריך לעשות עכשיו. באמת, אתם טועים. הוא לא עשה את זה כי זה בא לו מפה, מהבטן, מהיצרים שלו. לא, זה בא לו מכאן. זה בא לו מכאן. מתוך העדה, זאת אומרת, מתוך הדעת של כלל ישראל. העדה תמיד מבטא את הצד העליון. אבל אב האמינה של השבטים, לא נדלג עליה מהר. זאת אומרת, זו אב האמינה שנדחתה על ידי התורה, על ידי השם. אבל זו אב האמינה שצריך להקשיב לה טוב טוב טוב. זאת אומרת, כשרואים מישהו, והוא אומר, לא אכפת לי כלום, אני עכשיו בום טרח, כן? אז יש אפשרות מאוד סבירה שהצדקות שהוא נותן למעשים שלו הן מאוד נחמדות, אבל זה בא איפשהו מתוך מידות לא מתוקנות של כעס, של התמרמרות, של אלימות כבושה. האדם הזה יש בו אלימות, רצון לנגח, רצון להרוס, יצר, הרס, רצון, משהו קטלני שבגלל איזושהי סוציאליזציה או בגלל שהחברה לא נותנת, לא מאפשרת להתנהג, אז זה כבוש. וכאשר יש איזושהי הזדמנות, אז אודרוב, יאללה, הוא לוקח חרב, הוא לוקח אבן, הוא לוקח גרזן, ובשם השם, כאילו. אנחנו זוכרים, אני אסלבר, לא קשור, נכון? זה לא קשור. חז"ל במסכת שבת, לעולם הסוגיה עם הלל ושמאי, איך היא נפתחת? אומר רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא יהיה קפדן כשמאי. ואז כל הסיפורים על הגר שבקע, על שני האנשים שרצו להרגיז אותו, את הלל וכו' בערב שבת. אבל הפתיחה הזאת, שואל הרב קוק, סליחה רק רגע, מה זאת אומרת לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ואל יהיה קפדן כשמאי? התיאורים לנו להיות כמו הלל, נהדר, מצוין. אבל חז"ל אומרים לנו לא להיות כמו שמאי? שמאי, תנא, מראשוני התנאים, קדוש, עליון. איזה מין הדרכה זאת לא להיות כמוהו? למה צריך לא להיות כמוהו? הוא מסביר שגם הלל וגם שמאי, שניהם כמובן צדיקים, עליונים, כמובן מלאכי עליון בבשר ודם, ושניהם מכוונים לתיקון עולם מלכות שדי. לכל אחד מהם יש גישה אחרת. מה שהלל מתקן את העולם בענוותנותו, מתקן שמאי בקנאותו. צריך שאת הבניין הזה יחזיקו שני עמודים גדולים וחזקים ורחוקים זה מזה, שלאחד קוראים ענוותן כהלל ולשני קוראים קפדן כשמאי. ועמוד אחד לא יחזיק את העסק. צריך, העולם צריך את שניהם. את שני בתי המדרשות האלה, את שני עמודי העולם האלה. את הקפדנות של שמאי ואת הענוותנות של הלל. אלא מה? אתה, הלומד, האדם הנורמלי שרוצה לסלול את דרכו בחיים ורואה את הלל ורואה את שמאי ושואל באיזו דרך ללכת, אנחנו אומרים לך תהיה כמו הלל, לך בדרך של הלל ואל תלך בדרך של שמאי. למה? כי הדרך של שמאי היא מסוכנת. הדרך של שמאי מתאימה רק לענקי עולם, רק למי שנפשו נקייה וישרה ומתוקנת ואין בה רבב ולא שיג ולא פגם ולא שום דבר של נטייה לא טובה, הוא רשאי לדחוף באמת הבניין שבידו, להגיד תלך מפה, אין לך מה לעשות כאן בבית המדרש. הוא, האדם הקדוש, רשאי להיות גם לאחוז בשבט הקפדנות. בן אדם רגיל, נורמלי, אם ילך בדרך הזאת, אם הוא יבקש להיות שוליה של שמאי או תלמיד של שמאי, זה מסוכן. הוא יעשה את הכוריאוגרפיה, הוא יעשה את התנועות, הוא יחכה את רבו, אבל הוא לא במדרגה של רבו, זה יוציא ממנו, זה יפתח לו תיבת פנדורה כזאת, שהשם ישמור מה יצא משם עכשיו. כעסים וטרוניות ומשקעים וכל מיני דברים לא טובים. הוא ישחית את נפשו, הוא עלול להשחית את נפשו. תשמע, לך בדרך של הלל. גם אם לא תהיה הלל, אבל תעשית התנועות שלו, תלך בדרך שלו. אתה תהיה ענוותן, גם אם ליבך לא טהור ונקי וגדול כמו של הלל. אבל תנהג בענוותנות, זה בסדר גמור. אם תהיה ענוותן שלא לשם שמיים, נגיד על עמדות הלא מושלמות שלך, נגיד פחדנות, או רצון למצוא חן, או חנפנות, או דברים כאלה, ולכן תהיה סבלן, ולכן תהיה מאיר פנים, ולכן תהיה מכניס לבית המדרש, התנועה הזאת שהיא הלל המחבקת, בוא תיכנס, בוא תשב, נדבר, בוא נדבר על זה, כן? מה אני אומר? בוא נדבר על זה. גם אם זה לא לגמרי לשם שמיים, לא נורא, זה בסדר. לא רק לא נורא, זה טוב, זה טוב. אבל אם אתה מתנהג כמו שמיים, לא לשם שמיים, ואתה הולך ויורה לכל הכיוונים, זה אסון. זאת אומרת, אם אנחנו פה כולנו כאן חוסים, כן, בדמותו המהירה של הרב ביגון שליטה, כן? אנחנו רואים אותו, כן? אני חושב על אהרון הכהן, אני חושב על אלי, אני רואה את הרב ביגון מול העיניים, כן? אז אם אתה מתנהג כמוהו עם הערת הפנים, עם החיבוק שלו, עם ההזמנה שלו, גם אם אתה לא במדרגה שלו, סבבה, מצוין, נהדר. זה בסדר. זה בסדר. אבל הדרך השנייה היא מסוכנת. ולכן צריך שהכתוב יבוא ויחרות בציפורן ברזל בעת הנצח, בתורה. לומר פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. ולומר שבמקרה הזה של פנחס, הקנאות הייתה מוצדקת. הקנאות הייתה במקומה. לפנחס מותר להיות קנאי. הוא כזה קדוש, הוא כזה טהור ונקי, הוא הקנאות ראויה לו. היוצא מן הכלל שמלמד על הכלל. בא כתוב ויחסו לאהרון. כן, זה ככה תחת הרושם של מה שקראנו אתמול עם פנחס והקנאות. ומכלל הן, כלומר מכלל הן אתה שומע עליו, או מהיוצא מן הכלל אתה שומע את הכלל, שהדרך, דרך המלך לתיקון המציאות, זאת אומרת הדרך, הדרך הסתולה לרבים היא לא דרכו של פנחס, אלא לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. צילמתי לכם כאן דף עמוד מתוך, תודה, טוב שבאת, מתוך הספר הזה, כן, חדי עין שביניכם גם יראו את ההערות שכתבתי לעצמי פה בספר, דת הסבלנות מתוך מידות הראייה. מה?
בקשר לפנחס.
כן.
אז איך לקשור את זה לצבא? בגלל שבצבא צריך הרגע שלנו.
מה אתם מתכוון לצבא? איזה פן של הצבא, של החיים הצבאיים? למה אתם מתכוון? למה אתם מתכוון שאתה אומר לצבא?
חייל קרבי, צריך להיות קנאי. צריך להיות מוכן לעשות הכל.
חייל קרבי וכל חיי ממלא פקודות. אם אומרים לו תסתער ותשמיד את מי שנמצא במוצב שמולך, זה מה שהוא עושה. אם אומרים לו, לא יודע מה, הוא ממלא פקודות. חייל מקבל רובה לא בשביל לנעוץ בו פרח, אלא בשביל לראות בו. כן, כן. אנחנו מדברים עכשיו לא על מלחמה מול אויב, אלא על מלחמה מול אוהב. זאת אומרת, בית המקדש ייבנה כשישרור השלום בתוכנו. ואנחנו לא עוטפים בצלופן את המציאות ואומרים שמה זה אויב בתוכנו? יש עוינות. יש חסרה אהבה, חסרה עין טובה. עובדה, בית המקדש עדיין לא עומד, וזה לא בגלל שחסר בטון או בלוקים, אלא כי חסרה אהבה. וכמו שפתחתי, אני חושב שמה שמאפשר לנו להיות אנשים שבונים את בית המקדש זה היכולת באמת להתייחס נכון אל איזשהו אויב. אויב במובן הזה שהוא שונה ממני, מנוגד לי, הוא חושב אחרת ממני, הוא מרגיש אחרת ממני, הכי גרוע הוא רוצה אחרת ממני. אני רוצה ככה והוא רוצה ככה, ואנחנו באותו אוטו, אנחנו באותה סירה. אתה מבין? זה הנושא שלנו. בסדר? טוב, תודה על השאלה, בינתיים הדפים הגיעו. אומר הרב כך, הסבלנות בדעות, כשהיא באה מלב טהור ומנוקה מכל רשעה, איננה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש שבתוכן האמונה הפשוטה, מקור עושר החיים כולם, כי אם להרחיב ולהגדיל את יסוד ההתלהבות המקודשת לשמיים. קראתי את זה מהר, בואו נקרא את זה עוד פעם לאט. משפט מאוד מורכב, בואו נקרא את השלד שלו. זה שיטה כזאת לקרוא משפטים ארוכים, קריאת שלד. השלד המשפט הוא כזה, הסבלנות בדעות אינה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש, כי אם להרחיב את יסוד ההתלהבות המקודשת. זאת אומרת, אומר כאן שהסבלנות היא לא עלולה לקרר את התלהבות הקודש. מה והמינה שהיא כן תקרר? זאת אומרת, אני עומד מול תופעה רעה, בסדר? אני בבוקר הולך עם הטלית לבית כנסת, אני רואה מישהו נוסע באוטו, כן? והוא לא, אין שם יולדת, כן? הוא, כן? אני שומע את המוזיקה, את האומצו מהחלונות, בסדר? ואוקיי, אז עכשיו אני רואה שני אנשים, אחד מהם לוקח אבן וזורק עליו, ואחד לא לוקח אבן וזורק עליו, בסדר? מי יותר אוהב את השבת במחשבה ראשונה, ולהגיד ילד קטן, בסדר, אנחנו... מי, זה שזורק אבן, נכון? השבת היא כל כך יקרה לו השבת, עד שהוא לא יכול לסבול את המראה הזה. הוא לוקח אבן, והנה הראיה שהוא כל כך אוהב את השבת, שהוא לוקח אבן, לא חושב אבן זה מוקצה, אבל נעזוב רגע, רק דרבנן. הוא לוקח אבן וזורק עליו. עכשיו, ההוא שלא זורק אבן, כן? אז אני עומד מבחוץ ואני אומר, מזרוחניק, מפדלניק כזה, זאת אומרת, חובב שבת. יותר מזה, לא רק אני מבחוץ. אני שלא זורק אבן, אם אני לא זורק אבן, ואני רואה עוד אוטו, ועוד אוטו, ועוד אוטו, ועוד הרבה מכוניות, לפעמים זה עלול לגרום לי אדישות כלפי חילול שבת. שמעתי פעם סיפור, אני אוהב לספר את זה, על גדול תורה אחד, ממש זה אדמו"ר, גדול תורה אחד שבא לארץ, הוא חי באמריקה כמה זמן, הרבה שנים, הגיע לארץ, נחת בנתב"ג ביום חמישי, כמובן שיירה ליוותה אותו, לא יצא החוצה עד שבת או משהו, שבת הוא יוצא לבית כנסת, הוא רואה מכוניות בארץ הקודש, נוסעות בשבת, התחיל לבכות, מה זה? בארץ הקודש מחיילים שבת. טוב, הרגיעו אותו, ניחמו אותו, הסבירו לו, עתידים את הדם, הלך, חזר, עבר שבוע, הוא כבר נשם את האוויר של המדינה, של הארץ. שבת, הולך לבית כנסת, בדרך, ברחוב, מתחיל לבכות. אומרים לו, רבנו, מה אתה בוכה? אתה כבר יודע מה קורה פה? הוא אומר, אתם יודעים למה אני בוכה? שבוע שעבר הזדעזעתי שראיתי יהודי נוסע בשבת. עכשיו, הייתי שוויון נפש. אני בוכה על זה שלא בכיתי מזה שראיתי יהודי נוסע בשבת. התרגלתי לראות יהודי נוסע בשבת. עכשיו, מה ימנע ממני מלהתרגל לראות עוולה, לראות רשע, לראות טעות? זה שאני זורק על אבנים. כשאני זורק על אבנים, כשאני מרביץ לו, כשאני לוקח משהו ונוהג באלימות מילולית, מעודנת כזאת, כמו בעיתונים מסוימים וכו', או ממש ברוטלית, ממש עם אבן או יד או חרב, זה מעמיד אותי בצורה מאוד קיצונית נגד הרשע. הוא רשע ואני צדיק, ועובדה שבינו יש אבן או חרב או מאמר מערכת ארסי וכו' וכו'. אם אני לא תוקף אותו, אם אני לא מפעיל כלפיו מעשה של קנאות, במקרים מסוימים זה עלול לצנן אצלי הבלתי קנאי, הסבלן, את התלהבות רגשי אש הקודש. ולכן, לא בשביל שהוא ישמור שבת, אלא כדי שאני לא תרד אצלי הלהבה של השבת, אני זורק עליו אבן. אני זורק עליו אבן בשביל, לא בשבילו, במידה מסוימת. ולשמור על עצמי, כדי שלא יתרגל. או עושה כל מיני מעשים כאלה ואחרים, מעשים מכוערים, כנגד. כשאין אהבה מינה שזה יקרב מישהו, כשאתה יורק על אישה שהיא לא לבושה בצניעות, מה אתה חושב? זה מה שיגרום לה עכשיו ללבוש שרבולים ארוכים? נו, באמת. אלא, אתה שומר על עצמך. ואהבה המינה הזאת, יש לה מקום. זאת אומרת, אי העמידה של 180 מעלות מול הרשע, עלול איכשהו לצנן את ההתלהבות. אומר הרב, לא. אם אתה לומד איזשהו פרק בהלכות סובלנות, אתה תדע להתייחס נכון אל הרשעה, אל האיוולת, לא בקנאות, בסובלנות, ושזה לא יצנן אצלך את רגשי אש הקודש, ואת ההתלהבות, ואת הדבקות, בטוב ובקדוש. מהו הפרק שאנחנו צריכים ללמוד כדי לנהוג בסבלנות ובסובלנות? נכון, ההבחנה בין המושגים היא ברורה, נכון? מושגים קרובים, אבל שבאמת, באמת, אנחנו יודעים, אם אנחנו רוצים לתקן את העולם, הרי זה לא ילך באלימות, זה לא ילך במכות, לא ביריקות ולא באבנים ולא במקלות, ולא בלשרוף כל מיני דברים, נכון? צריך אורך רוח, אבל מאיפה יבוא אורך הרוח, בלי שגם אני אתקלקל. שורה שלישית, הסבלנות חמושה היא באמונה רבה מאוד. הסבלנות המתוקנת, המדויקת. אמונה רבה מאוד. כל כך רבה האמונה, עד שהיא מכרת, יש אצל איש האמונה הגדול, הכרה, שאי אפשר כלל שתתרוקן הנשמה מכל אור קודש. אור הקודש נמצא שם, כי חיי אלוהים חיים ממלאים את כל החיים ואת כל ההופעות של החיים, ההופעות היפות וההופעות המכוערות של החיים. חיי אלוהים חיים נמצאים שם, לא רק אצלי עם הטלית על הכתפיים, גם אצלו עם האומצה מהאוטו, הם נמצאים גם שם. חיי אלוהים חיים, האמונה ואור הקודש והנשמה שאתה תביא נמצאת אצלי, שאמרתי את זה בבוקר, וגם אצלו שהוא לא אמר את זה הבוקר, אבל היא אני יודע שהיא נמצאת שם. ועל כן, בגלל שאני יודע ומאמין בזה, אז גם במקום שמתגלים המעשים בהירוס, שימו לב ללשון של הרב, ההתגלות בפועל היא התגלות הרסנית. אני רואה חורבה מול העיניים, אני רואה מראה קשה, מקום, דבר הרוס. אני רואה יהודי אוכל חזיר, בסדר? אני רואה דברים רעים, קשים. ובמקום שמתבלטות הדעות, בכחש, גם בעולם הדעות, יש בהכרח, בתוך הלב ובמעמק הנשמה, אור חיים של קודש תמיר. תמיר זה גבוה ונעלם, שהוא מתגלה בצדדים הטובים שאנו, והוא גם, לפעמים גם מתגלה, שאנו מוצאים בפנים רבות, גם אצל סדרות, שדרות או סדרות, איך צריך להגיד? סדרות החרבות שלנו. אני יודע שיש שם טוב, אני יודע שיש שם קודש, ולכן אני לא נכנס להיסטריה. אני לא נבהל. יש לי אורך רוח. יש לי סבלנות לתהליך שצריך כדי שהפרי הזה יבשיל. ונדייק מיד. זה לא שאני נשען אחורה ויושב בתל, אני עושה ואני מחויב לעשות כל מה שלאל ידי כדי לתקן את המציאות בפועל. ואני אעשה כל מה שבכוחי. במקום שאני רואה שאין לי יכולת להשפיע עליו, ועליו זה אמרנו, כל אחד מהאנשים שנמצאים מסביבנו במעגלים המשפחתיים, חברתיים, קטנים, גדולים, אני יודע ומאמין שיש שם אור של קודש, והוא עתיד להתגלות, והוא יתגלה. היום, מחר, מחרתיים, הוא יופיע. ולכן אין כאן בהלה, אין כאן היסטריה, אין כאן יציאה מהכלים, אין כאן התנהגות שהיא הרסנית, שאני שם, תוקע בעצם מקל בגלגלים של כל העסק. אלא יש לי יכולת ללכת עם הקצב, קצב תיקון העולם של הקדוש ברוך הוא. ולהבין שיש תהליכים שלוקחים זמן. כן? ומתוך הידיעה והאמונה הגדולה הזאת, באה סבלנות להקיף בחוט של חסד את הכל וכולי. בואו נסתכל בספרים שיש כאן בעין היה, שבת, סליחה, ברכות. ברכות ב' עמוד 171. אני מקווה שיש מספיק ספרים לכולם. אנחנו מדברים על ברייתא שמופיעה במסכת ברכות בדף נ"ז, פרק הרואה, פרק תשיעי, מסכת ברכות, עוסק בברכות הראייה. ברכות הראייה הן ברכות שמדריכות אותנו מה אנחנו אומרים כשאנחנו עומדים מול מחזות מסוימים. יש ברכות הנהנים, אני אוכל משהו, אני אברך. יש ברכות הראייה, אני רואה משהו, אני רואה איזושהי תופעה יוצא דופן, לא שגרתית, שגורמת איזושהי עוררות, איזושהי תסיסה, איזושהי חיות, איזשהו זעזוע פנימי. אומרים לי, תאמר, תגיד משהו. אתה רואה ברק, תגיד. אתה רואה את הים הגדול, אתה רואה את חברך שלא רואה את 30 יום, תגיד כך וכך. תתרגם את הזעזוע הנפשי שלך לתוכן של קודש. מה אומרים לי חכמים כאשר אני רואה מרקוליס? מרקוליס זה דבר שהוא לא קיים בפועל היום, באופן הפשוט. מרקוליס זה עבודה זרה. זה אבנים כאלה, הרימה של אבנים, שזורקים אבנים, זה ככה עובדים את העבודה הזרה הזאת. אדם צדיק, אדם שלומד מסכת ברכות, אדם שומע חכמים, אדם יפה, מתוק, הולך ברחוב ורואה עבודה זרה. מה אתה עושה כשאתה רואה עבודה זרה? אומרים לחכמים, תנו רבנן, למעלה בתחילת, זאת אומרת, בתחתית האותיות הגדולות, תנו רבנן, הרואה מרקוליס אומר, אני הייתי חושב להגיד כל מיני דברים אחרים, לא את רובם הייתי מעז להגיד בפורום מכובד זה, אבל אומרים לחכמים, תגיד ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. בשם ומלכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. שני איברים יש בה, לפחות בדבר הזה, עוברי רצונו. כלומר, טשטוש של המציאות אין כאן. להגיד ששבת זה יום חול, ודאי שלא. להגיד שחזיר זה כשר, ודאי שלא. להגיד שעבודה זרה זה לא עבודה זרה, ודאי שלא. זה עבודה זרה, זה עוברי רצונו. ואוהב ישראל הגדול, הרב קוק, יש מקומות, אנחנו רואים הרבה מקומות, הוא מכנה את אנשים שחיילים שבת, זה כל דברים, קוראים להם פושעי ישראל. באופן, ברחל ביתך הקטנה, פושעי ישראל. והוא אוהב אותם וכו' וכו'. עוברי רצונו, ואנחנו עם איזה פנים, עם איזו מידה אלוקית אנחנו נפגשים, כשאנחנו רואים עבודה זרה, פעילה אפילו בזמן של הגמרא, ערך אפיים של השם. הרי החוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, זה עבודה זרה. לקחת את הכוח, את החיות, שאדם מקבל מהשם, ולהגיד, ולתת את זה, להקדיש את זה, למשהו שהוא ממש מנוגד לרצון השם, להגיד שחס ושלום אלוהים אחרים. ואני נפגש עם הדבר הזה, ואני צריך להגיד, שעולם, איזה ערך אפיים יש לך. ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו, וכמובן שכל הדרכות של חז"ל, זה לא בשביל השם, זה לא בשבילנו, זה חינוך. כלומר, האמירה הזאת, הרואה זה וזה אומר, כן? תגיד ככה וככה לעולם, יאמר אדם כך וכך, זה האמירות שמחנכות אותנו, משלימות אותנו, משייפות אותנו, מסדרות אותנו, עוזרות לנו להיות מתוקנים. אומר הרב כך, למטה בסימן קי"ג, תנו רבנן, הרואה מרקוליס אומר, ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. מידת הסבלנות נחוצה, היא נחוצה ברוב. להיות כל איש ירא השם וגדול באהבת שמו הגדול יתברך, סובל, סובל, תרתי משמע, גם סבלנות, סבלנות וגם סבל. זה דברים קשורים, זה צריך... זה לא, לא, לא קל, לא קל סבלנות. זה לא קל. קוראים את זה שאתה עם הטלפון לזה משרד, או קוראים לך, כן, הקווים עמוסים, תחכה וזה, אפשר להשתגע מזה. זה נורא קשה, זה סבלנות. סובל... עכשיו, אנחנו לא מדברים על הסבלנות הזאת, שמה אתה יכול לחכות עם הקו, או לחכות עד שיבוא לאוטובוס, מה אתה יכול לעשות? אנחנו מדברים על סבלנות אחרת, סבלנות פעילה. זאת אומרת, אני נמצא פה בעולם במדע פעילה, אני צדיק, אני רוצה לעשות טוב בעולם, והדברים לא תמיד זזים בקצב, לפי הסרט שלי, לפי הקצב שאני רוצה שהם יתקדמו, כן? ועד איזשהו סבל, אבל זה גם איזושהי מידה של ערך אפיים, של גדלות, של עריכות. איך אמרנו? הרבה אוויר בריאות. לא אדישות, לא ניתוק מגע, לא שיעשו מה שהם רוצים הרשעים האלה. כן, אני בשלי והם בשלהם, לא. וגם לא להתקלקל, לא להידבק בכל הווירוסים שלהם. להיות בעמדה כזאת שיש לה סבלנות, שהיא יכולה להכיל מורכבויות, כן, יכולה להכיל תהליכים ארוכים, ויכולה ברחמים להוות מעין איזשהו רחם. לאדם שלידך רחם כזאת שמאפשרת לו להתפתח מתוך אמונה. אבל זה המילה אולי שבשבילה הבאת הפסקה הזאת, זה האמונה, האמונה הגדולה. אם אתה, מי שמאמין, לא, לא, באמת לא מפחד, לא, לא יוצא מהכלים. המקום של ההיסטריה, של הבעלה, זה מקום של רגע של חוסר אמונה. אתה רואה את הילד, נגיד, את הילד שלך, החופש הגדול, ולא, כל מיני מצבים, אתה רואה את הילד שלך, מתנהג ככה, מתנהג ככה, אבל מה יהיה, מה יהיה? רק רגע, אתה מאמין בו, יש לך אמונה, כל מה שלמדת המכון מאיר, כל השיעורים, כל הגלורים, כל הסיפור. זה תקף גם על הילד שלך. גם על הבן זוג שלך, גם על השכן ממול. זה באמת, זה לא רק פלקטים על הקירות. זה באמת. אז זה קיים. אז בוא, תן לו מה שהוא צריך. תן לו מה שהוא צריך, תשמור על קשר איתו, ותדע שזה ישנו. כל הטוב שעתיד להופיע אצלו, ישנו אצלו. האם יש לך מספיק אוויר בריאות? האם יש לך מספיק אמונה בשביל ללוות אותו בתהליך שלו? להיות כל איש ירא השם וגדול באהבת שמו הגדול יתברך, סובל גם את כל הנסוגים מאחרי השם, כל זמן שאינם קמים ביד רמה לרדוף ולהדוף את ישרי דרך מדרכם הטובה. כמובן, אני לא מדבר פה התאבדות או התקרבנות. אני לא אמור, אם, כן, צדיק אמור להיות, צדיק הוא אדם חזק. אם אני מפסיד את עצמי ואת כוחי, אז מה הועלתי? אלא אני עומד על מקומי, בסדר? ואני מאפשר לו באמת להתפתח. על כן, אנחנו מוזהרים בכל מיני דרכי שלום גם נגד רשעים עובדי עבודה זרה. אמנם, הנה, זו הסכנה וזה הדיוק שצריך לדייק. מידה זו של הסבלנות תוכל לגרום לאדם שפלות רוח הקדושה, איזשהו רפיון, אם היא לא מדויקת המידה, אם היא לא נלמדה מספיק טוב, אם היא לא באה מתוך תורה, היא תוכל לגרום רפיון ברוח קדושה. כאילו חלילה מסו פנים יש בדבר, לומר שגם הדרך של רשע וכסל יש לה פנים, כן? הרב פה, הוא חי משהו כמו 80 שנה לפני הפוסט מודרניזם, כן? אבל, כן, זה מותר, וגם זה מותר, זה טוב, וגם זה טוב, וגם זה טוב. איך אמר מישהו? אני אוכל גם כשר. כן? לא, חס ושלום, לא. והיא דרך רעה מאוד, המעקרת דעתו, בבחף, דעתו, אחור, דעתו של אדם, ומורידה את ערכו בתמימות דרך וירת השם תורה. על כן, צריך, כן, זה הצד השלילי של הסבלנות, זה הסבלנות, הסבלנות הלקויה, הסבלנות הלא טובה. הסבלנות הלא טובה, שעולה לגרום לאדם לאבד את מקומו ואת דברים יקרים. מהי הסבלנות הנכונה? צריך שתהיה הסבלנות קנויה מצד אחר. יכול להיות שהחיזיון החיצוני אותו דבר. אתה רואה מי שנוסע בשבת, ואתה עומד, מקסימום עושה, הוא אומר זה, לא יודע מה עושה, בסדר? זה ההתראות החיצונית, אבל מה יש מאחורי הקלעים? מה יש בתוכך? האם יש איזושהי ליברליות מוגזמת? בסדר, לא נורא, כן. לא נורא. חס ושלום, חס ושלום, או שהסבלנות קלויה מצד אחר, שאותה אנחנו רוצים לקנות בעזרת השם. לא מצד נשיאת פנים של שקר לשקר והכפירה חלילה, כי היא מצד ההשקפה השלמה, איזו השקפה, שההשגחה העליונה עושה היא את שליחותה בכל. לא לוותר על נקודת הקודש. ועל ההתלהבות והשלהבת אש הקודש, אלא לדעת שהיא לא צרה. רוחב הפס של הקדושה הוא לא כזה צר, שיש רק דרך אחת שבה הקדושה מופיעה, אלא המרחב הוא יותר גדול. האפשרויות שבהם הקדוש ברוך הוא מקדם את עולמו הן מגוונות. יש לו הרבה דרכים לקדם את האינטרסים שלו בעולם הזה. וחלק מהדרכים האלה הם נראות במבט קטן רע. במבט שלם לפעמים אין לנו. הרבה פעמים אין לנו. השם, ההשגחה העליונה עושה את שליחותה בכל, בצדיק והרשע. ההבדל בין הצדיק והרשע הוא שהצדיק עושה את השליחות האלוקית במודע ובמכוון, והרשע הוא שליח של השגחה העליונה בלי ידיעה, בלי רצון, אפילו נגד רצונו, אבל הוא שליח. אנחנו רואים ביידיש, רס בן אינו הוא שליח. והשגחה עושה את שליחותה גם דרכו. הוא לא יודע את זה, אם הוא היה יודע את זה, הוא היה מתפוצץ מכעס, אבל גם דרכו הוא, גם הוא, בכפירה שלו, בזדון הלב שלו, באיוולת שלו, ברשע שלו, בהריסות שהוא גורם בעולם הזה, גם בדרך כזאת של רשע וכסל, הוא מקדם את האינטרסים של ריבונו של עולם. גם הוא שליח. אז הרשע הוא רשע, והאיוולת היא איוולת, והזדון הוא זדון, ואנחנו נלחמים נגד זה, ומוחים נגד זה, ומתקנים את זה, ומוסיפים טוב, ומוסיפים צדקות, ומוסיפים יראה, ומוסיפים אהבה. אבל אנחנו יודעים שבעצם זה לא תקלה. בעל הבית לא בחופש. הוא לא נם ולא ישן, אלא כשם שכילוסו של מקום עולה דרך מהצדיקים, הוא עולה גם דרך הרשעים. זה לא הופך את הרשע לצדיק. הוא רשע, מה נעשה? אבל גם הוא, על אפו ועל חמתו אולי, או לפחות בלי ידיעתו, מוסיף, בדרך ארוכה ומפותלת, מוסיף טוב לעולם. עד דרך של ליבוי כוח הקדושה וכל מיני דרכים אחרות. כשאני יודע את זה, אני לא נבהל. אני עושה מה שצריך לעשות. אני לא נופל מהכיסא, לא נכנס להיסטריה. אני מחזיק עמדה, מחזיק ראש, ומסוגל להמשיך לתפקד, וזה היתרון הגדול. זה הסבלנות המתוקנת. כן. ותודה על הסבלנות, אתה באוויר הרבה זמן.
כן. הלכה למעשה, לא, כשרואים נגיד עבודה זרה, באמת צריך להגיד את זה? כי זה לא נמצא
בברכות
הראייה.
מה שאומר לא נמצא? זה שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רש כף דלת.
אה, זה נמצא?
כן, כן. הבעיה היא שאין מרקוליס היום. זאת הבעיה. איזה צרות יש לנו.
יכולים להגיד
לי... אני לא זוכר. תסתכל שם בשולחן ערוך, תראה מה כתוב בדיוק.
מרקוליס הוא סתם כנסייה.
זו שאלה, דנים בזה. דנים בזה הפוסקים, כן, כן.
ממש, אני רואה
להגיד שפנים
התנחלות. ברוך ש...
מתי? אורך הפעם לא רואה רצונו.
זה מה שאני צריך להגיד בעצם, ולא להגיד מה אתם עושים, מה אתם השתגעתם, לגנות, לגנות, לא יודע. עד איזה גבול אני יכול למשוך את הסבלנות. יש גבול של סבלנות, היא כבר פוגעת בך, כי זה כמו שמחבלים יבואו ויפוצצו, אז אתה... עד כמה אתה יכול להיות סבלן, נגיד, יש שם אנשים תמימים גם, ורוצים שלום, אבל מצד שני יש מחבלים שהורגים אותך, אז כאילו...
אז בוא נגיד שוב, נחזור על ההגדרה של גבולות הגזרה, אנחנו מדברים על בתוך עם ישראל. לא נגד המחבלים, בתוך עם ישראל, בתוך המשפחה, בתוך הבית, בתוך החברה, בתוך השכונה, בתוך החדר, בתוך המדינה. מה גבול הסבלנות? היא מתוקנת בלי גבול. זאת אומרת, אני עושה, זה באמת תודה על השאלה. נפקא מינה למעשה. תכלס בשטח, אני נוקט בכל הדרכים הכשרות והטהורות בשביל להילחם בעוולה, בשביל למחות נגד הרשע ונגד האיוולת, ולנסות לתקן את המציאות המקולקלת במרב כישרוני, בכל כוחותיי, בכל הדרכים הכשרות שעומדות לרשותי. אחרי שמציתי את כל הדרכים הכשרות שעומדות לרשותי, את מה שאני יכול לעשות בעשר אצבעותיי, ועם השכל שהשם נתן לי, עם הכישרונות שהשם נתן לי, אני יודע שעשיתי את שלי. וכאשר אני רואה שהצלחתי במידה זו או אחרת, או לא מושלמת לפי השכל שלי, אני יודע שככה הכי טוב. וזה מדויק. ומה שהתרחש, זה הכי טוב שהיה צריך להתרחש. והגאולה הייתה, כמו הרכבת, צריכה לעבור גם דרך המנהרה האפלה הזאת. אני לא משלים האפלה. אני מדליק את כל האורות שאני יכול. בסדר? זה דיוק חשוב מאוד. אני מדליק את כל האורות שאני יכול להדליק. במקום שנשארה סמטה אפלה, מקום שנשאר סרחון, מקום שנשאר רשע, מקום שנשאר, אני יודע, אני לא נבהל, לא מאבד את ההשתנות, לא אומר אולי טעינו, אולי, אני יודע שזה רצון השם. כשם שכילוסו עולה מן הצדיקים, כך כילוסו עולה מן הרשעים. לפעמים אתה עובר פה לתחנה מרכזית, יש שם גדרות כאלה של, נכון, פח כזה, ויש שם מקומות שיש חורים, אתה מסתכל מאחור, אתה רואה, בור ענקי, נכון? יצא להסתכלו, בור גדול. מה זה הבור הזה? מה זה הבור הזה? עוד כמה, לא יודע, חודשים, שנים, תבוא, תראה שם בניין. מה יהיה גובה הבניין? לא יודע, לא מהנדס בניין, אבל שכל של הדיוט, אני יודע שאתה יכול לשער את גובה הבניין לפי גובה עומק הבור. ככל שהבור הוא יותר גדול, סימן שנבנה כאן בניין גדול מאוד. כשישנו איזשהו בניין כזה ישן, מאפן כזה, מת לנפול, ואתה רוצה להקים בניין חדש במקומו, ואתה לוקח קבלן, מה הדבר הראשון שהקבלן עושה? בא עם שופל והורס. אתה משאין לו כסף על זה. כי עכשיו הוא התחיל לעבוד בשביל לנות לך את הבית החדש, שיהיה יפה והכל ונחמד ויציב. אנחנו לא נהיה מההורסים. אנחנו נהיה מהבונים. אנחנו נעשה כל מה שאפשר בשביל לבנות ולהפריח ולנטוע. כאשר ישנם כוחות של הרס, שאנחנו לא יכולים למנוע אותם, אנחנו יודעים שזה חלק מהבניין האלוקי. ולכן, מהי נפקא מינה? לכן אני לא אפנצ'ר לו את הגלגל. אני לא אשפוך לו סוכר לתוך הטנק דלק. אני לא אעשה דברים שבאו מאיבוד השתונות. אני לא אעשה דברים, כאילו שכחתי שיש גם השגחה, חס ושלום. ההשגחה האלוקית עושה את שליחותה בכל. גם דרכי הצדיק, ומותרנו להגיד שאנחנו צדיקים, כל מי שיושב פה במכון מאיר רוצה להיות צדיק. גם דרכי הצדיק וגם דרכו, אני לא אגיד לך שהוא רשע, אבל אני אגיד שהוא עושה שהוא טועה. בסדר? ולכן כאשר אני נלחם איתו, ואני לא מפחד במילה מלחמה, אני נלחם בו, מלחם בדעות, אנחנו עומדים משני הצדדים, הוא רוצה להרוס ואני שוכב על הכביש לפני הטרקטור, בסדר? במלחמה הזאת אני אנקוט באמצעים טהורים וקשרים בלבד. למה? כי אני יודע שאני שליח של ההשגחה. אני לא מאבד את ההשתנות. ואני עושה כל מה שמותר לי לעשות. צדק, צדק, תרדוף. למה פעמיים צדק? תרדוף צדק בצדק. הצדק הראשון זה היעד, הצדק השני זה תיאור אופן. איך אתה רודף צדק? אם אדם שוכח שיש השגחה, שיש שופט, אז הוא מין רובין הוד כזה, מה שאני לא עושה, לא יעשה. אז הוא גונב בשביל לתת לעניים. אבל יהודי לא שוכח שיש בוס, שיש בעל הבית, ולכן תרדוף צדק בצדק. אתה תעשה כל מה שמצווה עליך לעשות. לא מצווה עליך לגנוב בשביל לתת צדקה. תן צדקה כפי יכולתך. זה באמת נפקא מינה מאוד מאוד חשובה. באמת בהתנהלות בדברים האלה. זה הדוגמה במישור הפוליטי או העכשווי של במקרו של המדינה, וגם מול אנשים בחוג הקרוב. מצד אחד לא להשלים, ממש לא להשלים עם החסר, עם חוסר המושלמות, עם ההופעות הלא טובות, לא להשלים איתם. לא להתפשר עליהם. המילה הכי לא שייכת פה זה פשרה ופשרנות. יש חיית מקומות אחרים, אבל פשרנות ממש לא. לא על זה אנחנו מדברים. פושר, נכון, מים חמים, כן, אש, לבוא ולצנן אותה. ממש לא, זו הסכנה הגדולה. אלא עם כל ההתלהבות, עם כל החרדה, עם כל הרצון לשיא השלמות ושיא הקדושה, ויחד עם זה להבין שיש דברים שיש להם קצב משלהם, כמו שאומרים האיטלקים, לספגטי על האש לא אומרים נו. כי זה לא עוזר. כן? לא עוזר. אתה שם מים בקומקום, לוחץ על הכפתור, יש לו את הקצב שלו עכשיו. לא יעזור אם תעמוד עכשיו ותעשה ככה על השולחן של הקומקום. זה לא יעזור, הוא לא יודע מה תעשה לו. יש לו את הקצב שלו, כוס מים או שני כוסות מים. יש להם את הזמן שלהם עד שהם מגיעים לקודת רתיחה. אתה תוודא שהתקע בשקע, שהמכסה סגור טוב, תעשה כל מה שצריך, אל תעבוד עם ידיים רטובות, תיזהר וכו' וכו' וכו'. וערך הפיים. ערך הפיים. יש דברים שלוקחים זמן. את צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח. בתפילה מותר להגיד מהרת הצמיח, כי תפילה זה רגש. אבל צמח, אנחנו יודעים שאתה שותל אותו באדמה, תן לו שמש, תן לו מים, תן לו אוויר, תן לו דשן, תן לו זבל, תן לו את האדמה הטובה, תן לו כל מה שצריך. אבל כשלבוא ולמשוך אותו, או להגיד לו נו, או לא יודע מה לעשות לו, נכון? יש לו את הקצב שלו. ההשגחה העליונה עושה היא את שליחותה בכל. עושה שלום ובוררה. כשם שהתכלית העיקרית, אופס, אנחנו רוצים לסיים. כשם שהתכלית העיקרית היא ודאי שישובו בני אדם להכרה אמיתית בעזרת השם וימלא כבוד השם את כל הארץ, שרק בידיעת השם השלמה יבואו בני אדם מתעודתם הרוחנית וגם מתעודתם הגשמית וכו'. כי יוטבו על ידי זה המידות והשלום מתרווה בעולם, ואהבה התורה ותגבורת ההשכלה הצרופה תוסיף פרי קודש הילולים. אבל, אני קראתי את זה מהר, אבל לא נורא, אבל הדרכים, זאת אומרת, המטרה, למטרה העולם יגיע. אם יש דבר בטוח בעולם, זה שהעולם יהיה מושלם. זאת אומרת, דבר אחד מדברך לא ישוב ריקם. כל הנבואות על העתיד המושלם של המציאות, הם יהיו. גר זאב עם כבש, ונמר דירבץ, עוד נכון יהיה בית השם בראש הערים, ויבואו לכל גויים, העולם יהיה מושלם. העולם יהיה מושלם, זה בטוח. איך, מתי, זה כבר שאלות טובות. אבל הדרכים שבהם יבוא המין אנושי כולו להכרת האמת, הם שונים והם מסובכים. תראו קו של אוטובוס, צריך להגיע מפה לפה, אבל איך הקו הולך? לפעמים הולך ככה, והולך ככה, והולך ככה, והולך ככה. מה לעשות? לא רק בירושלים, לא רק. ומהם נמצאים דרכים רבים שעצם הרע והשקר הוא עצמו הדרך להביא אל הטוב והאמת. למה צריך ששיניים שיוצאות לתינוק ייצאו בכאבים? מה יש? למה לידה צריכה להיות מלווה בכאבים? למה הלחם צריך להיות בזיעת האף? למה? צריך. זה טוב. זה הכי טוב שיש. ועל ידי, שימו לב, דווקא על ידי כל המאומה והמבוכה יוצאת אל הפועל בעולם, על ידי כל התרבויות הרעות של דעות זרות, מושגי אמונה והדרכות רעות שבדרכי המוסר, דווקא על ידי הטעויות ואמונות הכפירה, האיזמים של הכפירה וכו' וכו', דווקא על ידי זה תבוא ומלא הארץ דע את השם. ידע המין האנושי בסוף להיוודע בהכרה נאמנה מה טוב ומה נאמן הוא דרך השם. וכמה ראוי הוא להיות רודף על את השם. לפעמים האדם שלידך, וגם אתה, צריך ליפול בשביל לקום. צריך לשגות בשביל להבין את ההבנה השלמה. לפעמים צריך להיכנס לדרך ללא מוצא בשביל להבין מהי הדרך הישרה. באמת הכל מתחיל מאיתנו. סובלנות כלפי התהליכים שאנחנו עוברים. אז עשיתי טעות, למדתי מזה. בסדר, לא סוף העולם. אז אני לא מושלם. זה אחד הדברים הקשים לאדם, זה לקבל את העובדה שהוא בן אדם. זה אולי אחד הדברים, אולי כמעט יותר קשה. אני חושב שהדבר הכי קשה, זה לקבל את העובדה שגם בן הזוג שלו, כן? אשתו, בעלה, הוא גם לא מושלם. זאת אומרת, אחרי שלקח לי 20 שנה לקבל את העובדה שאני לא מלאך, בסדר, סימן טבעי. עכשיו, מה אני מגלה? שגם היא לא מלאך. זה לפעמים זה יותר מדי. מלא לי יש חולשות, למדתי לחיות איתם, אבל שלא, אולי יש חולשות, זה כבר סקנדל. אז אם באמת אתה באופן מלא מקבל את העובדה שאתה לא מושלם, וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור. היום הקדוש ברוך הוא שהעיר אותך בבוקר ידע שאתה לא מלאך, הוא העיר ונתן נשמה לבן אדם. אז גם האדם שלידך גם בשבילו, גם הוא ראוי לומר, בשבילי נברא העולם, גם בשבילו כמות שהוא, ואנחנו מהלכים בדרך אל הצורה השלמה שלנו, של המציאות בכלל, מתפעלים שזה יהיה דרכים כמה שיותר ישרות, והסבלנות שלנו והסבלנות שבאה מתוך הסבלנות שחמושה באמונה גדולה, היא יכולה, זה התפקיד שלנו בעצם. זה מה שאנחנו פועלים עם אל, להועיל ולהיטיב לכל העולם, שנזכה להיות מהמטיבים, מהמקדמים את האינטרסים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אמן.